בסדר, על הכיפאק חברים, ברוכים הבאים. אנחנו ממשיכים עם עוד מפגש של שותפי מניטו, והיום אנחנו נפגוש את הרב הגדול, הגאון, הצדיק, החזק, רשקה באג, מרן, האדמו"ר, הרב אורי שרקי. לא שכחתי משהו,
נכון? זה הכל? עוד משהו?
לא יודע, אולי שכחתי איזה תואר, מה אתה אומר?
אתה יכול להגיד, נשוי לרונית, אב לשבעה, יושב ראש ברית עולם, רב קהילת בית יהודה, מרצה בכיר במכון מאיר, מה עוד? אפשר להגיד עוד הרבה דברים.
אתה גם מתרגם של מאמרים של מניטו.
גם מתרגם חלק מהמאמרים של מניטו. נו, עוד משהו, רב עם איתי קולין מדי פעם.
יאללה, אז אנחנו מתחילים. יש לכם שאלות, חברים, על משנת מניטו, זה הזמן. הרב, תודה רבה על הזמן שאתה מקדיש לנו. מי רוצה להתחיל? למישהו יש שאלה?
טוב, חבר'ה, אני חושב ככה. אני לא בטוח שצריך להתחיל עם שאלות, כי אני רואה שלאנשים קצת קשה לך להפשיר, אבל איתי ביקש שתהיה שיחה חופשית, מסביב למשנתו של מניטו, ואולי שאני אספר איזה סיפור אישי או משהו כזה שאנשים לא שמעו וכדומה. אז אולי אני אגיד איזה משהו אחד, שניים, ומתוך כך אנחנו נפתח את השיחה בינינו. זה בסדר איתי, כן? אני מתאר לעצמי. תראו, אני זוכר שבזמנו דיברתי עם מניטו על הרמב״ם. הרמב״ם כידוע זה נושא מושא אפשר לומר מתקפה מסוימת של מניטו, למרות הכבוד הרב, כי מדובר סך הכל על הרמב״ם, לא מדובר על אחד מהקטנים. ואני שאלתי, אז בשיחה אישית מניטו דיבר דברים חריפים נגד הרמב״ם, אז אמרתי לו, אבל אלמלא הרמב״ם, הוא אמר לי ככה, יכולנו לחסוך מעצמנו את המורה נבוכים. אז שאלתי, אבל בלי הרמב״ם, בלי המורה נבוכים, היינו נשארים עם ההגשמה, הגשמת האל. אז הוא ענה לי, הכוזרי היה מספיק בשביל זה. אז שאלתי אותו, אבל בשיעורים אתה כל הזמן אומר שרבי יהודה הלוי והרמב״ם אומרים את אותו הדבר. אז הוא אמר, את זה אני אומר לתלמידים. עד כאן הסיפור. טוב, אני רואה שקשה לכם להביא עוד סיפור. פעם אחת שאלתי אותו על המגמה של ההתחברות לעמון ומואב, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז חז"ל אמרו, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, רותה מואביה ונעמה העמונית. אז אם ככה אנחנו רואים שהמגמה המשיחית שיוצאת רגע שנייה, ילדים, אני מדבר עכשיו בשיחה עם אנשים, לא לדבר. אז אני אמרתי שאנחנו רואים שהמגמה המשיחית היא הרחבה מחוץ לגבול של עם ישראל, כי המגמה המשיחית נשואה בעמון ומואב. ואז הוא אמר, זאת מחשבה מסוכנת. שאלתי אותו, למה זו מחשבה מסוכנת? הוא אמר, כי זה מבטל את הייחודיות של עם ישראל. זה סיפור שני. ואני אביא לכם עוד סיפור שלישי. פעם אחת שאלתי אותו, אני דיברתי על זה בכמה הזדמנויות, אבל ששאלתי אותו, מה השלב הבא של הגאולה? אז הוא ענה לי, אחרי שהוא נעצר כמה שניות, ענה לי, תורה לאומות העולם. זה היה אחד המרכיבים החשובים בהחלטה שלי לעסוק בנושא של בני נוח. עד כאן הסיפור השלישי כבר.
רגע, רגע, בוא נשאל רגע על הרמב״ם. תסתכל רגע מה מניטו כותב על הרמב״ם, תראה. רגע. הוא בשערי הורה, שיעור 70, אומר דבר כזה. זה הבעיה הכי קשה אצל הרמב״ם. הרמב״ם מדבר כאילו זה טבעי לפי השכל להיות יהודי, אז אם ככה, כמה אנשים בריאים לפי שכלם יש בעולם רק היהודים? הרמב״ם. ואז שואלים אותו מהקהל, אתה מקשה על הרמב״ם? נכון, קשה על הרמב״ם. יש לי הסבר, הרמב״ם מדבר רק ליהודים. ספר של הרמב״ם מיועד לתלמידיו. מה? היום אין תלמידים של הרמב״ם, אז מה, לא ללמוד את מורה נבוכים? אתה מלמד, יש פה רב, רגע, יש פה רב שמלמד
את... יש הוכחה שצריך ללמוד את המורה נבוכים, וזה שכל שבוע בבית כנסת ישורון מועבר שיעור פומבי והמוני על ספר מורה נבוכים. אז כך שזאת ההוכחה שצריך ללמוד את מורה נבוכים.
נו, מה אתה אומר?
אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. מניטו השתמש הרבה ברמב״ם, למשל בנושא ההבנה של ספר יוב. כל פעם הוא חזר על זה. לדעתי צריך להבין את יוב לפי תפיסתו של הרמב״ם במורה. עכשיו, השאלה היא, איך מניטו הסביר את הרמב״ם במורה, יכול להיות שאפשר להתווכח על זה, האם זה לזה התכוון הרמב״ם או לא, אבל הוא אמר, צריך להסתמך על הרמב״ם במורה. אז כך שאתה רואה שזה גם בסדר. אגב, מניטו טען גם שאצל הרמב״ם אין משמעות להיסטוריה. בהסתמך על מספר מקומות במורה נבוכים, אבל אני אומר שהדברים האלה דווקא הם עלומים ברמב״ם. אמר לי פרופסור בנוגרוס, שאומנם מניטו היה לו ביקורת על הרמב״ם, אבל הרמב״ם עצמו ביקש שילמדו עליו זכות, אז אני עושה את זה. איך אמר בנוגרוס על עצמו? כן. אבל סוגיית הרמב״ם, תראה, סך הכל ישראל פיפקו אמר דברים חמורים על הרמב״ם בשם מניטו, שאני לא חושב שהם מדויקים. הם נאמרו בהקשר מסוים בלבד, וטוב, באופן פרובוקטורי ישראל אוהב להזבן את האנשים, אז טוב, פה אני כידוע לא בדיוק איתו בנושא הזה.
טוב, רגע, לפני
שאני,
יש לי מישהו שאלה? רוצה לשאול באופן כללי, לפני שאולי אני אמשיך לשאלה הבאה ששאלו אותי, יש לכם שאלות?
רגע, 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 אתה לא תצא ממני בכך בקלות, אתה ביקשת, התקשרת אליי אתמול בערב, כדי שאספר סיפורים על מניטו שאינם ידועים.
נכון.
אז אף על פי שאני התנגדתי לקונצפט, אבל בכל זאת, בא לי לספר דברים על מניטו שאינם ידועים. זה עוד סיפור אחד, זה עוד סיפור אחד.
יאללה.
שאלתי את מניטו פעם על, בשיעור זה היה, הוא דיבר על זה שעם ישראל קשור ישירות אל האלוהות, בעוד שהאומות זה דרך השרים, רעיון ידוע. ואז שאלתי אותו, להסתמך על הרמח"ל, כן, שבכל זאת, עם ישראל קשור לרצון, אבל לא לבעל הרצון. כן, הרי זה הבחנה שעושה הרמח"ל בספר כלך פטרי חוכמה, שאין לנו שום דיבור על בעל הרצון, אלא על הרצון בלבד. אז שאלתי אותו, האם זה נכון? הוא הרהר קצת ואמר, זה לא נראה לי, ישראל קשורים לבעל הרצון. אז אחר כך הלכתי אליו הביתה ושאלתי אותו, איך אתה אומר דבר כזה? הרי הרמח"ל עושה הבחנה בין הרצון לבעל הרצון. ענה לי מניטו, תלוי באיזה גיל אתה. יש דברים, שהבחנות ששייכות לשלב מסוים של התפיסה, ואחר כך בשלב מאוחר יותר אתה חושב אחר.
אבל מה האמת?
תלוי באיזה גיל אתה.
כלומר האמת היא לא...
איתי, יש לך חשיבה בינארית. חשיבה בינארית, הכוונה חשיבה שכל דבר הוא או, כמו שתי אפשרויות, האמת והשקר. בעוד שהחשיבה הסינתטית או הדיאלקטית היא רואה את השורש שממנו מתפצלות שתי התפיסות. וזה הדרך שהבא אני נוקט. לכן השאלה מה האמת היא שאלה של נער. כן, הנערים אצלם יש עולם הוא שחור או לבן. אבל במציאות יש הרבה גוונים באמצע.
ואתה חושב שמניטו היה גם בגישה דיאלקטית?
בוודאי. ולא רק בגלל הרצתו למהר"ל מפראג. אתה יודע, יש ספר של פרופסור נהר שנקרא משנתו של המהר"ל מפראג. הוא קורא, הכותרת המשנה זה התיאולוגיה הדיאלקטית של המהר"ל מפראג. אני רואה שהציבור נמצא עכשיו בהלם טוטלי, וההלם הזה, ה', בא לידי ביטוי גם באלם טוטלי, באלף, קשה לאנשים להתבטא, הם אינם יודעים איך לאכול אותי. ויש לזה משמעות כנראה, כלומר, צריך
לראות שזה...
מה?
אז עוד סיפור.
אתם רוצים סיפורים. פעם התפללנו אצל מניטו בראש השנה. מניטו היה חולה, לכן הוא לא הלך לתפילה הציבורית במעיינות, נשאר בבית, אבל עשינו לו מניין קטן, גרנו לא רחוק ממנו, אז עשינו לו מניין בבית, עם ספרי תורה והכל, תקיעת שופר כמובן, ובסוף היה קידוש קטן, והיה שם, מניטו חילק וויסקי, וויסקי ג'וני ווקר האדום, ואז אבא שלי שאל אותו מדוע לא השחור, השחור נשא באיכות יותר גבוהה. אז מניטו ענה לו, ברוך אומר ועושה. שואל יוסף רפאל, שאלה כל כך יפה, האם העבודה של אומות העולם דרך השרים נחשבת עבודה זרה? נו, שאלה קלאסית, מניטו דן הרבה בעריכות, בהבחנה שיש בין עבודה זרה לבין עבודת אלילים. ויש פה שאלה נוספת, האם היא מותרת לה? טוב, אז קודם כל נעשה הבחנה, האם זה עבודה זרה, ושאלה שנייה, האם זה מותר? מניטו מדבר הרבה פעמים שהתורה מדברת נגד עבודת האלילים, ולא נגד העבודה הזרה. האמת היא שבתנך לא נמצא לא את הביטוי הזה, לא את הביטוי הזה. יש אלוהי העמים. אבל מניטו מדבר על עבודה זרה, זה עבודה שהיא זרה לישראל ולא זרה להם. כי במקור האופן שבו הם מתייחסים אל האלוהות, זה האופן שלהם, לפי זהותם, של התייחסות אל האלוהות, ולכן במובן הזה זה קשה. אז שאלתי את מניטו, למה אתה מתכוון? אז הוא אמר לי, למשל, אם הם היו מחליטים לעבוד למלאך גבריאל, מלאך גבריאל הוא חלק מהמרכבה. אז אפשר לומר שזה היה בסדר. ומה שהתורה מגנה זה ההפיכה של העבודה הזרה לעבודת אלילים. עבודת אלילים זה עבודה שמקטינה את האלוהות. אני מצאתי לזה אגב סמך מעניין אצל יוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס כתב ספר חשוב מאוד לדעתי, בשם נגד אפיון. אז להזכיר לכם, או להזכיר לעצמי, אפיון היה כהן דת יווני מצרי באלכסנדריה, אנטישמי. והוא כתב ספר, רק שנייה, אני רוצה להתאפל בי.
כתב ספר.
כתב, כן, פשוט אני צריך פה להתאפל בבעיה חינוכית. הוא כתב ספר אנטישמי. עכשיו, בספר האנטישמי הזה יש כל מיני טענות, אגב, הספר לא הגיע לידינו, אבל אנחנו יודעים מה היה כתוב בספר, דרך הציטוטים של יוספוס פלביוס. עכשיו, אחד הדברים שטוען אותו אפיון, אתם היהודים, אתם בזים לכל קודש. אתם לא מכבדים את האלים שלנו. ואז יוספוס עונה, איך אתה אומר דבר כזה? הלא תורתנו אסרה עלינו לקלל את אלוהי העמים. מאיפה הוא לקח את זה? מאיפה הוא לקח שהתורה אסרה לקלל את אלוהי העמים? התשובה היא, כנראה ככה הוא מבין את הפסוק, אלוהים לא תקלל. הרי ההמשך של הפסוק, ונשיא בעמך לא תאור. אז לפני כן, החלק הראשון של הפסוק, אלוהים לא תקלל, זה לא בעמך. ויותר מזה, הרי פסוק בפרשת אמור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את אור, ונוקב שם השם יומת. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתורה מתייחסת בכבוד אל אלוהי העמים. אבל אחר כך יוספוס מוסיף דבר מעניין מאוד. הוא אומר, אבל איך אתם רוצים שלא נצחק על האלים שלכם, אחרי כל השטויות שאתם מספרים עליהם. ואז הוא מביא שם איזה 10 סיפורים מהמיתולוגיה, שבהם האלים של היוונים מופיעים בצורה מגוחכת. ולכן הוא אומר, איך אתם רוצים שלא נצחק? עכשיו, אני חושב שיוספוס עשה בדיוק את ההבחנה של מניטו, בין עבודה זרה לבין עבודת אלילים. עבודת אלילים היא הצורה המדורדרת, המצחיקה שיש אצל אומות העולם לעבודה זרה. עכשיו, השאלה הנפלאה, האם היא מותרת להם או לא, אני חושב שזאת שאלה מאוד סבוכה בהלכה. קודם כל, קשור לשאלה של שיתוף לבני נוח, אם מותר או אסור, אבל אני חושב שעוד לפני השאלה של, של שיתוף לבני נוח, יש שאלה האם בכלל יש להילחם נגד עבודה זרה של גויים בחוץ לארץ. רבנו בחיה, בפירושו לתורה, על הפסוק אלוהי נחר הארץ בפרשת בילך, אומר, לא מצאנו שיגנו הנביאים את האומות על עובדם עבודה זרה, אלא אם כן עבדו בארץ. זאת אומרת שיש טולרנטיות. אם הגוי בא ושואל אותי, תגיד לי, מותר לעבוד עבודה זרה? אני אגיד לו, לא, אסור. הלכה מפורשת, עבודה זרה אסורה גם לבני נוח. אבל אם הוא לא שואל אותי, אני לא אדבר איתו על זה בכלל. למשל, אנחנו רואים כשיונה הנביא יוצא לאשור, לנינווה, כדי להחזיר אותם בתשובה. הוא מדבר איתם על החמאס אשר בכפיהם, דרכם הרעה, הוא לא מדבר אף פעם על עבודה זרה. כן. יש פה שאלה.
רגע. פעם?
מה? כן. מה אתה רוצה איתי?
רק בקשר למה שאמרת על העבודה זרה, אתה היום שאתה מתעסק עם בני נוח, הרי מניטו בכמה שיעורים מסביר על זה שהיו נביאים לאומות העולם, ואחרי זה זה המשיך עם המיתולוגיה. במיתולוגיה הוא מסביר יש הרבה חוכמה טמאה, אבל יש שם חוכמה. ואז אחרי תקופת ההתגלות, האומות הפסיקו להבין את המסרים שמתחבים מאחורי המיתולוגיות, ואז עכשיו פרויד בתקופה המודרנית התחיל להחיות את זה, ואנשים מתייחסים את זה יותר בכבוד. אתה שאתה מדבר עם אומות העולם, מה, זה הולך להיות רנסנס של חוכמת המיתולוגיה, הם הולכים לשאוב עם שם חוכמות, איך זה עובד?
בשום פנים ואופן לא. כלומר, כאשר אני מדבר עם בני נוח, אני מדבר אותם על זה שהם צריכים לעזוב עבודה זרה. כלומר, להיות בן נוח זה מעמד מאוד מיוחד. זה מעמד שבו המשרד בעצם גם נותן חסות לבני נוח. למשל, לגבי לאחיותו. אין לי מצווה להחיות, כלומר לדאוג למחייתו ולרווחתו ולביטחונו של עובד עבודה זרה. אבל של בנוח אני חייב. הבנוח, אפשר לומר, מקבל את אמיתת היהדות כיהדות בלי להתגייר. זה המעמד. אז אני לא עוסק בנקודה הזאת. אם אני נשאל באופן ספציפי על ידי גוי כלשהו על המשמעות של עבודה זרה שלו, ודאי שאני אדבר איתו על זה. אבל זה לא המרכז של הפעילות שלי. אבל יש פה שאלה נפלאה. אני לא יודע, עוד לא קראתי אותה. פעם שמעתי שמניטו אמר שנהיה חולה מכך שממשלת ישראל התחילה לדבר על מסירת שטחים מארץ ישראל. עד כמה עובדה זו פגעה בנפשו? אני חושב שמניטו בעצמו ענה לך. עצם זה שהוא אומר שהוא נהיה חולה, אז ברור שזה גם פגע בנפשו, במובן הזה ש... הוא הצטער מאוד, היה לו צער גדול מהדברים האלה. במפגש של מניטו עם הדלאי. למה? למה אני קראתי את זה ככה? בגלל שכיוון שאם אני עם הדלאי למה, אין פה שאלה. לכן אני מניח שאתה אומר שבמפגש של מניטו עם הדלאי, ואז אתה שואל, למה? אבל האמת היא שזה רק היה לי לימוד זכות, אני חושב, שבעצם לא ניסחת פה שאלה.
הרב, תקשיב, שאלה שלנו בקבוצת השותפים.
אז אני רוצה לספר, בכל זאת, מניטו אמר שהוא שאל את הדלאי למה, מדוע יש כל המנהגים האליליים האלה אצל הטיבטים. ואז הדלאי למה ענה למניטו, כי העם שלי צריך את זה. ואז הוא הוסיף, ודע לך שגם העם שלך צריך את זה. מניטו אמר, הוא צדק, תראו את ההילולות. מה אתה אומר?
ככה, כמה, שתי דברים. אחד טכני, אני פשוט לא צריכתי להשיג זום פתוח, אז עוד 10 דקות אני אשלח קישור מחדש לכולם. דבר שני,
זה נורא.
אני אסתדר. תראה, הוא מדבר פה על חולי נפש. בסדר, שיגעון.
היית מבקש ממני, הייתי מטפל לך. טוב, מדבר פה על חולי נפש, איפה?
תראה, הוא מדבר פה על, בשיעור שאתה היית, בשערי הורה, לא הרבה זמן לפני מותו, הוא אומר ככה, הסבל האמיתי, הוא מדבר על איוב, שהנפש נפגעת, וזה לפי דעתי אחד מהדברים שקשה להבין, מהשיגעון שבעולם מחלת נפש. אני לא מסוגל להבין את זה, לא מצאתי הסברים בפילוסופיה הכללית, ולא מה שלמדתי בתורה. איך להבין את זה? רק לפי הלכה זה ברור מאוד, חירש שוטה וקטן פטור מן המצוות. עכשיו תראה מה הוא אומר, כל מה שפטור מן המצוות זה יוצא מכלל בריאה של מחשבת הבורא, כאילו זה לא הבורא שברא את זה, זה תוצאה מתפקוד העולם. אז הוא אומר שאי אפשר להבין, אי אפשר להבין מה זה שיגעון. אפשר לדעת, אבל להבין לא. עכשיו, הלאה, אני ממשיך. הוא מדבר פה על משוגעים, גם שהם פטורים מהמצוות, חירש שוטה וקטן, הם קשורים לדברים עמוקים מאוד ברוחניות, הוא מסביר, אבל מכיוון שזה מחלה זה מתפתה ככה. אתם רואים, קשורים לעולמות עמוקים, עליונים מאוד, שבן אדם שאינו משוגע, אין לו מושג מזה. מה, איך להתייחס, עכשיו, איך להתייחס לדברים האלו בקשר למחלת נפש אצל מנותו? מה הכוונה? זה כאילו לא הבורא שברא את זה.
הכוונה שזה בחלל הפנוי. זאת אומרת, יש, לפי רבי נחמן ברסלב, תורה סמך דלת שבניקודי מוהר"ן, יש שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות שבא משפירת הכלים, יש אפיקורסות שבא מהחלל הפנוי. החלל פנוי הוא מחוץ להבנה של האדם. ואפשר לומר שהמשוגע הוא מחוץ לעולם. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, רק את נפשו שמור, שהוא לא יהפוך למשוגע, כי אם הוא יהפוך למשוגע, תהיה לו טענה כלפי הסבל שלו. ופעם אני אסביר ששאינו יודע לשאול, זה המשוגע. כי יש לו שאלה, אבל הוא לא יכול לבטא אותה. והוא הזכיר את זה שפעם ידעו לרפא שיגעון, קראו לזה פתיחת הפה. האמת היא שזה תרפיה ידועה. אני דיברתי בזמנו עם פסיכיאטר, שעסק, שהצליח במשך הקריירה שלו, לטפל בהרבה אנשים שאחרים לא הצליחו לטפל. ושאלתי אותו, אז מה עשית? הוא אומר לי, פשוט הקשבתי להם. זאת אומרת שבריאה שאתה מוכן להקשיב לשיח של המשוגע, אז אתה פתאום אתה מגלה מה יש בתוכו. זה פתיחת הפה.
והיום אין, רגע, אמרת שפעם היה את החוכמה הזאת, מה הכוונה?
כן, אז מה אני אומר, פעם, שכנראה פעם ידעו לרפא שיגעון, קראו לזה, היה כנראה איזו פעולה של פתיחת הפה, זה קצת דומה למה שאותו פסיכיאטר אמר לי, אני חושב, אם אני מנסה לעשות רציונליזציה.
רגע, מה זה החלל הפנוי? זה מושג מופשט. עכשיו אני רואה משוגע, חולה נפש, אני צריך להתייחס אליו כאילו לא חלק מההוויה.
הבעיה ככה, עיקר השיגעון זה כאשר האדם איננו מסוגל להתקשר עם הסביבה שלו. הוא חי בעולם מאוד הגיוני מבחינתו, שאין לו שום היגיון לפי העולם שמחוץ לו. למשל, מישהו אומר שאלוהים אמר לו שהוא חייב, אני יודע, לעשות, לרצוח. אז ברור שבתוך עולמו הפנימי של אותו משוגע, הכל הגיוני לחלוטין, אלוהים אמר, צריך לעשות. אבל אני לא בעולם שלו, אז אני צריך לעצור אותו, צריך למנוע ממנו את זה.
אבל מה זה המשפט שמניקו אומר, שכל מה שפטור מן המצוות זה יוצא מכלל הבריאה של מחשבת הבורא? מה הכוונה?
כן, אז זהו, יש כנראה, יש מה שנקרא מחשבת הבורא, לפי מושגים, אני חושב שהוא מתכוון לפי המושגים של הרבה שלה. מחשבת הבריאה זה המחשבה על הרצון לקבל, שהיא נקראת מלכות דה אינסוף. רצון לקבל שכלול ברצון להשפיע. ומשם משתלשלים כל העולמות, וכל העולמות הם בתוך מסגרת הקו, הקו שחודר לתוך החלל הפנוי. אבל כדי שתהיה מחשבת הבריאה בפועל, כדי שתצא מהכוח אל הפועל, יש צורך באיזשהו היקף, איזה מין ריק. והריק הזה הוא לא חלק מן המחשבה, הוא נותן מקום למחשבה. המקום הוא תמיד מקיף את הדבר שבקרבו. ויש אנשים שהם שייכים מבחינת שורש נשמתם, מבחינת הרגשתם, לאותו ריק הכרחי. ולכן הוא אומר, חמנטו הם מחוץ למחשבת הבריאה. כלומר, הם לא העיקר במציאות, הם שייכים להיקף. כן? מניטו היום מדבר על הלץ, כן? הרבה פעמים מושב לצים לא ישב, שהלץ אומר שאין שום משמעות לכלום. אז אני חושב שמניטו הדגיש את זה פעם, נדמה לי שמעתי זה מנו, שלץ זה אותיות צל, זה הצל של המציאות. אז זה לא המציאות עצמה, זה ההיקף. וכיוון שאתה בתוך המציאות, בתוך הפרויקט של המציאות עצמה, אז מה שבצל אתה לא מבין. מניטו במפגש עם הדאי למה, פה זה עכשיו, זה כבר לא, קודם כל זה לא דאי, אלא זה דלאי, אבל בסדר. דאי למה, שומע סוג של נבואה על הקשר שיבקשו הסינים עם ישראל בעתיד, מבקש שישראל ייתנו זאת בהסכמה של הסינים לחזרה של הטיבטים לסין. האם הבקשה הזאת קשורה לקשר שלהם לסר? טוב, אינני יודע על מה מדובר. אני לא שמעתי אף פעם שהוא שמע סוג של נבואה. אבל יכול להיות שיש לך ידע שאין לי. אבל דבר אחד, ברור, הרי הטיבטים נכבשו על ידי הסינים. ובעצם הם הכריחו את הטיבטים לצאת לגלות. ואז בתור גולים, הם עם גורל דומה לזה של עם ישראל, ולכן הדלאי למה שאל את מניטו, מה הסוד של הקיום בגלות. כן. עכשיו לגבי הקישור לסינים, לשרים שלהם, אני זוכר, אני הוזמנתי בזמנו לשיח עם מורה רוחני במדינת טייוואן. הטייוואנים הם סינים, צריך לזכור. הם סינים שלא במסגרת הרפובליקה הסינית, הם מקיימים שלטון עצמאי, ואותו מנהיג רוחני, הוא אדם שאומר שהוא שומע את אלוהים. שומע את אלוהים, ושאלוהים אומר לו שהתפקיד שלו זה לדאוג לרווחתו של עם ישראל. עכשיו, אפשר להבין מה זה האלוהים שאותו גוי שומע. כנראה שהוא שומע את השר של אומתו, זה הכוונה. אבל אני, מעבר לזה אני לא יודע. במידה ואני רוצה ללמוד עם, רגע, יש פה שאלה ענקית, אבל זה הסתיר לי את הקודם. במידה ואני רוצה ללמוד עם חברותה את המאמר הגעגועים לאלוהים, האם יש שם דברים שצריך ללמוד לפני? כן, עברית. שאלה הבאה, שלום מישל, שאלה לרב אורי שריקי, כתוב שישמל, לא יודע מי זה ישמל, יחזור בתשובה, ישמל מעולם לא חטא, למה שהוא יחזור בתשובה, אבל אני חושב שהכוונה לישמעל, כן, עם עין, אבל סתם, הבנתי את זה מההתחלה, רק אני מנקץ, שישמעל יחזור בתשובה, ואז כדי לדבר איתם, הוא תרב אותם עד הבנה טוטלית בינינו, אבל לא שב, לא כתוב שהוא יחזור בתשובה, עשיו, לא כתוב שהוא יחזור בתשובה, אז למה לבזה זמן, אנרגיה לנסות לקרב אותה. להפך, עשיו, ברור איך הוא חוזר בתשובה, הוא חוזר בתשובה על ידי שיח, כן? מניטו אומר, עשיו שעושה תשובה, הוא הופך להיות ישראל. לעומת זה, ישמעאל, אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור בתשובה. כי זה לא דרך הדיבור, כיוון שאין שיח בין יצחק לבין ישמעאל. אני אישית עדיין באמת בתמיהה גדולה, האם אפשר לקיים דיאלוג עם האסלאם? בסיבה פשוטה, הם כלומר, ממוקדים מסביב לאישיות של מוחמד, וקשה להם מאוד לצאת מזה. ולכן אולי דרך שייחים מסוימים, אני הוזמנתי למפגש עם אחד השייחים שלהם שרוצה לדבר איתי, אני עוד לא אמרתי שאני מוכן, אני עוד לא יודע מה לעשות. ציטוט.
רגע, אני שולח קישור חדש כי זה עוד שנייה מסתיים. חברים, אני אשלח גם קישור בקבוצה, בסדר? תזכור רק את השאלה.
אבל מה עם כל הצ'אטים? רגע. שאלתי אותו מה אתה רוצה, הוא בעיקר שני
דברים. לא, זה ציטוט שנתתי לך על הדלאי למה.
כן, ברור. בעייתיות. אבל באופן כללי התרשמתי שהוא אדם נעלה, ושהוא אדם ישר, זה לא קש.
לי יש שאלה לגבי היחס של מניטו לגמרא. מצאתי אצלו יחס מיוחד שלא מצאתי אצל הרבה רבנים ללימוד גמרא על פי הסוד. עכשיו, מה המקורות של זה? איך מניטו התייחס באופן כללי ללימוד גמרא? זה השאלה.
טוב, זה שני דברים שונים. קודם כל, לגבי לימוד גמרא על פי הסוד, הוא לא היחיד. האריזה על כבר דיבר על זה. כן, הארי היה לומד בשישה אופנים על פי הנגלה, פעם אחת על פי הניסר, כל סוגיה. כן, דבר נוסף, מניטו תמיד הסביר את זה, שכיוון שהניסר זה סוג של חומר רדיואקטיבי, תמיד אצל רבותיו היו נוהגים לחפש איזושהי גמרה כדי להסביר את הרעיון. כלומר, כאילו יש כפפה שעוטפת את הסוד. דבר נוסף, מניטו הזכיר כמה פעמים את מה שאמר לו הרב יצחק שנרסון, הבן דוד של הרבי מלובביץ', שמי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם, אבל מי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. ואז מניטו תמיד שאל, האם אתה רוצה להיות יהודי ולא בן אדם, או בן אדם ולא יהודי? עכשיו, מה המשמעות של שהגמרא זה היהודי? צורת החשיבה, האינטואיציות שמרכיבות את הנפש היהודית, הן נמצאות בתוך הגמרא. זה מה ש... מניטו אמר. עכשיו, יש הבחנה אצלו בין מי שלמשל רוצה להיות רב, דיין, או מי שרוצה לעבוד את השם. הוא פעם אמר לרב ינון מדר, במפגש הראשון שלהם, מה אתה לומד? אמר לו, אני לומד בבקמה. אמר לו, אתה רוצה להיות דיין? לא, אז למה אתה לומד את זה? עכשיו, זה לא שמניטו לא למד בבקמה, כן? אבל צריך לדעת שיש מה שנקרא שורשי נשמות. וצורת הלמידה שמקובלת היום בישיבות, שהיא רק לפי כיוון מסוים, דווקא הגמרא, ודווקא אופן מסוים של לימידת הגמרא, אני חושב שמניטו ראה את זה אחרת לגמרי. למשל, אני מכיר, אם אתה רוצה לדעת, מישהו שלומד גמרא, כמו שמניטו לימד, זה אליקים שמשוביץ. הוא לומד גמרא, הוא ובנו גם, הם לומדים גמרא כמו שמניטו היה לומד. עכשיו, זה צריך לדעת איזה כישרון מסוים, כן, שהוא קשור ליכולת לראות את הקשר שבין ההלכה לבין ההגדה. כן, וזה מניטו יראה בהרבה סוגיות.
لا, אתה לא מלמד גמרא בדרך הזאת?
אני לומד גמרא איך שאני יכול.
רגע, אז אתה בעצם אומר שיש כמה ערוצים ללימוד גמרא?
ברור, האמת היא, אני אגיד לך יותר מזה, בישיבה של הנציב, היום כל הישיבות כמעט לומדות בדרכו של רב חיים מבריסק. אבל צריך לזכור שבישיבת וולוז'ין הייתה מחלוקת מסביב לזה. הנציב מוולוז'ין למד בדרך אחרת לגמרי משל הרב חיים מבריסק. והרב קוק העדיף את שיטת הנציב על פני שיטת הרב חיים, למרות שהוא למד את שניהם.
תן דוגמה למשל לסוגיה כזאת שהם מלמדים דרך שיטת הנציב.
למשל, מה שעושים הרבה פעמים במחקר האקדמי, שמחפשים את ההשוואה בין הסוגיות יחד עם המקורות התנאיים הקדומים, למשל התוספתא והמחילתא הספרי, וגם החזרה אל הפסוקים. כן, למשל, הפירוש של הנציב על התורה, נקרא העמק דבר, הוא שיעורים שהוא העביר בישיבה, ששם הוא מראה את הקשר בין הסוגיה התלמודית לבין פשוטו של מקרא, ומראה גם את ההבחנה בין פשוטו של מקרא לבין הסוגיה התלמודית. או למשל, אם אתה רוצה, תקרא את הפירוש שלו על השאילתות דרב החי גאון. שם רואים גישה אחרת לגמרי ללימוד. תפיסה, הייתי אומר, מרחבית, פתוחה. כן? וזה מאוד שונה מרב חיים מבריסק. אצל רב חיים מבריסק, הסברה היא העיקר, אצל הנציב, המקור הוא העיקר, אפשר לומר.
כדי להבין איך לתפוס מהר תורה מן השמיים דרך לימוד הגמרא, ולאו דווקא סתם שולחן ערוך, הלכה, דינים... איך מאחורי השקלה וטריה של הגמרא, הלימוד של הגמרא, מהלך סברות, אפשר לתפוס לא רק סתם חוכמה, אלא תורה. אם זה משהו ברור, כן? איך לגלות משהו שהשכל האנושי לא יכול לדעת מעצמו. ואם לא כן, כל המושג של תורה מן השמיים הוא תלוי באוויר. כי זה הבעיה שדיברנו, כן? זו השאלה שלי. פה יש לנו דוגמה, לפי דעתי, ויש בהתחלה הרבה מסכתות זאת, אבל כך אנחנו בשיטה הספרדית למדנו, זה מה שנקרא סוגיית הגאונים, הסוגיה הראשונה של המסכת. הוא לא מחפש לחדש דין או לחדש הלכה או להשיב על שאלה, אפילו שזה קורה, שאלה חדשה וצריך להגדיר מכאן ואילך איך אנחנו מקיימים אותה מדינה של תרשי בכתב, אלא סוגיית הגאונים זה סוגיה שמבררת המשמעות של הנושא, המשמעות התורנית נאמר של הדין עצמו.
למה זה סוגיית הגאונים?
אם אני זורק של המנועים בתלמוד תורה, הגאונים היו רגילים לפני לימוד מסכת להגדיר הנושא של המסכת. למשל, הסוגיה הראשונה של מסכת קידושין, אני זוכר. לא מחפש לחדש דין מיוחד, אלא לגלות, להסביר לפי התורה מה זה עניין הנישואין, מה זה עניין הקידושין, חוכמת הקידושין לפי התורה. אותו דבר להתחלה של מסכת ברכות, מה משמעות של קריאת שמע. ואותו דבר, אותו עניין פה, מה הדעה של התורה על העונש של נזק. ופה אנחנו רואים שהוא מחפש את היוצא מן הכלל, דלק ויוצא בהם.
תמיד היה נראה לי, לפי מה שאני למדתי,
כן.
סוגיית הגאונים תמיד סיפור לי שזה חילוש של החוקרים.
כן, לכן אמרתי לפי השיטה
שלי. זה מאוד מעניין שפעם ראשונה שאני שומע שזה בעצם...
לא.
לפני ולפנים.
לא, אין סתירה.
לא מה שיש סתירה, להפך.
כדי לתת מפתח לחידוש הלכות אם יש צריך, אם יש צורך. אני מסביר את דעתי. אנחנו מאמינים שהפרובה והחרובה ככולה באה. כל דבר שעשיתי להתחדש זה כבר בכוח בתורה שקיבלנו מרבותינו ומאבותינו, שקיבלו ממשה רבינו, כן? ולכן, כדי לחדש דין ולהיות בטוח של דין אמיתי לפי התורה, אז יש רק שתי שיטות. או מי שקיבל את המפתחות של המשמעות של המצווה, יכול להסיק מסקנות לשאלות החדשות. מי שאינו יודע את המשמעות של המצווה, יש לו רק את החיצוניות של ההחלטות של החכמים שקדמו לו, הוא צריך לפי הכוח של הסברה שלו לנסות למצוא את התשובה, ורק שהתשובה שלו לא תתנגד למה שקודמיו כבר החליטו על הנושא. יש שתי אפשרויות, אני לא רואה אפשרות שלישית. או אחד נמצא בקבלת המסורה של אותו עניין, אז הוא יודע בין כמה דעות שלפי השכל כולם דברי אלוקים חיים, הלכה כמן. זה בא לו מרוח הקודש, אנחנו אומרים. מה זאת אומרת? יש לו את הכללים של הרוח הקודש, לפי המשמעות של המדרש. מי שאין לו את זה, יכול להיות בקיא, ובבקיאות שלו, הוא יכול להשיג מסקנה, לתת תשובה, אבל הוא צריך להיות בטוח שזה לא נוגד דבר שקדם לו. כן? זה מובן מה שאני אומר. וייתכן לו שבמוסת הזמן השיטה הראשונה נשכחה, נשארו רק תלמידי חכמים שיש להם בקיאות ושכל חריף ורצון טוב, יראת שמיים, ומחפשים מה התורה אומרת לשאלה שלי, כן? אבל זה רק הווה אמינא, זה דעת יחיד. אין הוכחה שזה מה שמשה רבנו היה אומר. אפילו משה רבנו של הדור הקודם, כן? מכיוון שאינו המשמעות של המנזירה.
האם כן. השרב מדבר על הרבנים של צפון אפריקה, כבעלי המסורת, הלימוד הזה?
חלק מהם, יאי, הוא פשטן.
יש ספרות? יש ספרי תרשנות שהם כתובים על גמרא? אבל על הגמרא, אני מתכוון.
לא. אצל החסידים, דרך מזוטיך למשל, זה דומה מאוד. דרך מזוטיך.
כן, אבל זה לא, אני מתכוון על...
בדרך מזוטיך יש דוגמאות בגמרא.
המעניין שאני למדתי בחב"ד, אז סיפרו לי שדרך מצוותיך זה השכל של התורה הפנימי. אבל הספרדים, כשהם לומדים קבלה, אז הם לומדים את הצד הטכני של מבנה העולמות. זאת אומרת שאין להם את, ה, את, ה, את הנמשל, כן. אין את הנמשל כן. כל כך.
זה הנגלה של הנסתר. כן. זה למשל השיטה של הרב עטיה, זכרונו לברכה. כן? זה ממשיך. יש המשך. זה החיצוניות של העניין.
כן. היו ספרדים שממש כן. חיו קצת את
הנמשל.
אני נמשל את המיוט.
דור הסבא שלי, עד דור הסבא שלי, היה מיניין שהיה לו מתרחה, ואני אספר לך משהו. שאלתי פעם את הבבא סאלי.
איזה רב?
הבבא סאלי, עצמו. שהוא היה ממש אדם קדוש. מה שממשיך עכשיו עם הבבא ברור, זה שומו שמיים. זה יותר מזה, זה גם קדושים. ואני הכרתי את המשפחה, כי שתי המשפחות שלנו היו ידידים. כשהבבא סאלי עלה לארץ, הוא השאיר את הקערה של פסח של הדירה אצל אבא שלי, אני זוכר. ואני הייתי צריך להיות תלמיד שלו, אבל מכיוון שאני הייתי צחפתי, אז אני צחפתי, כשהתחילה המלחמה, הייתי צריך ללכת למלחמה. ודאם לא כן, הייתי לומד במרקש אצלו, והייתי רב מרוקאי, תלמידו של הבבא סאלי. כן, וטוב, זה עניין אחר. הוא סיפר את זה פעם, כשהצרפתים הגיעו לצפון אפריקה, המקובלים החליטו לא להמשיך ללמד, רק משנה ודקדוק. כי הם בחנו בזה מהפכה, תרבותית תהיה בצפון אפריקה, ולכן לא רצו למסור התורה לתרבות הצרפתית. כל היו קשורים לתרבות הערבית, היו מלמדים. ואני זוכר את זה, זו הייתה החלטה. וזה התחיל להיגמר באלג'ריה.
לא למסור את הסודות התורה ליהודים עם תרבות צרפתית, כי ודאי שלא מדובר על גויים.
לאף אחד מהתלמידים שלהם. חוץ כמה משפחות שהמשיכו רק במשפחה. כי הם אמרו כי דרך התרבות הצרפתית זה יהיה קטסטרופה. וזה התחיל, ההפסקה התחילה באלג'ריה, אחר כך בתוניסיה ורק אחר כך במרוקו, אבל זה כמעט אותה תקופה, 50 שנה של הבדל. והייתה בקלמסן באלג'ריה, זה היה עיר ואם של מקובלים.
מה שמה?
קלמסן.
קלמסן?
קלמסן. תמסן בערבית, והרב חיים בליח, הרב אנקאווה, היו לומדים דרך הקבלה, אבל כשהגיעו הצרפתים הפסיקו. זה לא ידוע, כן? אני זוכר את זה. חוץ מזה, כשהצרפתים נתנו הנתינות הצרפתית ליהודים, הרבנים החליטו שלושה ימים של צום.
סליחה?
שלושה ימים של צום.
כשמה קרה?
כשקיבלו את הנתינות הצרפתית. כן, אמרו, ההתבוננות מתחילה, וכך היה, ההתבוננות התחילה, הלכו לצבא הצרפתי, הלכו לבת הספר הצרפתי, זה התחיל להידרדר. אבל במקביל, חכמי הקבלה החליטו לא להמשיך ללמוד.
טוב, יש עוד שאלה שעלתה פעם בקבוצה, לא שלנו, קבוצה אחרת של מניטו על שורשי הרע בעולם, על דרוש חפצי בה.
כן.
בשיעור על שערי הוראה 23 הוא מדבר על השואה, על זה שהכעס, לפי הזוהר הכעס מתפרץ בגלל שישראל בגלות. תראה מה הוא אומר כאן. כשהכף מתפרץ יש אחריות של עם ישראל, אבל זה גם כן כבוד הבורא. את העניין של הביאו אולי כפרה של ראש חודש. אתם מבינים? כי סוף סוף יש איזו רשות שניתנה לסית רעך, לרע המוחלט להתפרץ, אף על פי שיש סיבות, יש סיבות שמצדיקות את העונש, בכל זאת זה עובר כל ממד ששלוט לפי האמונה על הדבר הזה בדרך השכל. זה מה שאמרה הגמרא.
שרמזה הגמרא.
כן, רגע, אני פשוט מדלג. אנחנו מבינים זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו לוקח על עצמו את האחריות של מיעוט הלבנה, וזה הכוח של הרמב״ם על ספר איוב. אחרי זה הוא אומר, אסתר דבר, ומסביר למה הרבנים האמיתיים לא מדברים על זה, ואז הוא מסביר על הרב עטיה, ואז אתה שואל אותו, שאלה ככה, רגע. לכן אסתר דבר, אולי אני אספר אבל זה רק בינינו, יש מחלוקת בין המערכו וחכם אחר שהוא רבי יוסף אל מוג רבי, ושהוא דווקא זקן שלי על אותו נושא, זקן שלי הכוונה שהוא המשפחה שלו, נכון?
אביב הקדמון.
רבי החיים, זה סוד שורש הקליפות לפני בריאת העולם, אם אתם זוכרים שורש הקליפות לפי בוצינה דקרדינותה, מה זה אומר?
לפני
בוצינה דקרדינותה, מה זה אומר?
מה השאלה?
מה זה בוצינה דקרדינותה?
זה לא מה זה אומר, אתה שואל מה זה בוצינה דקרדינותה?
טוב, תזכור את השאלה הזאת, אם אתם רוצים ללמד את זה, תלמדו דתרוש חפציבה, אז בכל הספרים אומרים שזה מערכו, זה השיטה של המערכו, זה תלמידו של הארי, בר פלוגתא, הוא אומר שהם השלימו ביניהם, אבל שם המחלוקת ברורה והשורשים נמצאים בזוהר. רגע. הוא מסביר, מה המחלוקת הזאת? אתה היית בשיעור, על מה הוא מדבר?
מה השאלה שלך?
הוא מדבר פה על האפשרות בעצם שהקדוש ברוך הוא נתן לרוע המוחלט להתפרץ, נגיד במאה ה-20. ואז הוא מדבר על סוד שורש הקליפות לפני בריאת העולם. מה זה הדבר הזה?
שורש הדינים, לא שורש הקליפות.
לא, כתוב זה סוד שורש הקליפות לפני בריאת העולם.
כן, אבל הוא מתכוון לשורש הדינים.
ועל מה הוא מדבר פה? ומה קשור הדרוש חפציבה?
אוף, אתה לא יודע או שאתה יודע ורוצה שאני אדבר?
אני לא הבנתי את זה.
טוב, זו תשובה אמצעית. טוב, בוצינה דקרדינותה, יש בזוהר כמה גרסאות, קרדינותה או קדרנותה. בוצינה זה ניצוץ. קרדינותה, כשהזוהר אומר בוצינה או ניצוץ, הוא מתכוון למידת הדין. בסדר? זה כלל גדול. כל מקום שקורא בוצינה זה מידת הדין. קרדינותה זה מלשון חיטי קרדנותה, קרדנותה, שזה חיטים קשים. קרדות. קרדות זה מקום שבו גדלים חיטים קשים. קדרנותה זה משון קדרות. כן, הרב קוק אומר, הניצוץ הקודר. יש מקום אחד שאומר את זה, הניצוץ הקודר. עכשיו, הניצוץ הקודר, או בוצינה דקדרנותה, או דקרדנותה, זה השורש של הדינים בתוך האלוהות. והשאלה היא איך להבין את זה. ברור? עכשיו, זה קשור למחלוקת בין מערכו לבין רבי יוסף אבן טובול או אלמוג רבי, ששם יש, קשור לשאלה של סיבת הצמצום. אז ההדגשה של מערכו זה שסיבת הצמצום זה לשם ההטבה אל הנברא. בעצם הוא מקדים קצת את רמחל בזה. לעומת זה, רבי יוסף אבן טובול אומר, שסיבת הצמצום זה לשחרר את שיתגלה שורש הדינים בעולמות. אז כביכול בתוך האלוהות יש משהו שצריך להשתחרר, והבריאה היא המקום שבו הדבר הזה נמצא שם. כלומר, כאילו לתהר את האלוהות מן הדינים. עכשיו, האמירה הזאת, אם אתה לוקח אותה כפשוטה, מביאה לגנוסטיקאיות, לדואליזם ולכל מיני סוגי כפירה. ועל זה הייתה המחלוקת בין מערכו לרבי יוסף אבן טובול. בסדר? עד כאן ברור?
כן.
כלומר, הבריאה היא צורך הנברא או הבריאה היא צורך הבורא?
רגע, מה הכוונה לא כפשוטו, אז מה זה כן? איך אתה מסביר את הדבר הזה?
אז דיברתי עם מניטו על זה. אז הוא אמר שבגלל המחלוקת, אגב, יש מסורת במשפחה של מניטו שבסוף הם פתרו את המחלוקת.
כן, כן, הוא מזכיר את זה פה.
אבל הוא אומר, לא ידוע איך הם פתרו. וזאת הסיבה שבמשך כל השנים, בשתי המשפחות, היו נותנים את השמות יוסף וחיים, כדי לכבד אחד את השני, והיו עושים אזכרה. מניטו אומר שכשהוא היה ילד, היו עושים אזכרה לרבי חיים ויטל במשפחה, והוא חשב שזה מישהו מהמשפחה. עכשיו, דיברתי עם מניטו, הוא אמר לי שבגלל המחלוקת הזאת, זאת הסיבה שהוא אימץ את שיטתו של הרב אשלג. כן, למה? כי בשיטה של הרב אשלג, שורש הדינים זה הרצון לקבל. והרצון לקבל הוא הופכי לאלוהות, כי האלוהות זה רצון להשפיע. לפחות אורן סוף זה הרצון להשפיע. אבל יש חידוש שאומר הרב אשלג, והוא שהרצון להשפיע מניח את הרצון לקבל, כי אם אני רוצה להשפיע למישהו, משמע שיש מישהו שמקבל. זאת אומרת שעצם הרצון להשפיע מניח את הרצון לקבל, וזה שורש הדינים. ושם במדרגה הזאת, שזה הכל כלול ברצון להשפיע, זה כולו טהור. כי זה לא משהו הופכי לאלוהות, זה עצם הרצון שיהיה מישהו בהופכי לאלוהות, זה עצמו חלק מהרצון להשפיע. ולכן בשיעור בשערי אורה, שהיה בציבור, מניטו הסביר שזה כמו טיפת צבע אדום בתוך אוקיינוס שלם, ששם זה בטל. בסדר? אז זה עשי. ואז בעצם מניטו ראה בשיטה של הרב אשלג את היישוב של המחלוקת.
זה הסיבה המרכזית שהוא...
זה מה שהוא אמר לי. הוא אמר לי, אם לא, אז נופלים לתוך גנוסטיסיזם.
וואלה. הוא אגב אמר באותו שיעור שבמשפחה בסוף עברה המסורת של המערכו, באמת. ולא של...
זה נכון, זה נכון. עכשיו, השיטה של רבי יוסף בן טובול נלמדת הרבה באקדמיה. יש ספר של פרופסור טישבי, שנקרא תורת הרע והקליפה במשנת הארי. ששם הוא מבאר את המחלוקת הזאת באופן הזה. עכשיו מישהו אמר לי שהוא חושב שמניטו הושפע מהספר הזה בהבנת המחלוקת.
מעניין, איך קוראים לזה?
עכשיו, תורת הרע והקליפה במשנת הארי, מאת פרופסור ישעיהו טישבי. זה ספר שהיה לי ועבד לי. אני לא איבדתי תקווה אי פעם למצוא אותו במחסנים שלי, בינתיים הוא הלך לאיבוד. חוברת קטנה.
אגב, הוא אומר, מסורת הקבלה שעבר במשפחה זה דווקא מסורת הקבלה של המערכו ולא של החפצי בה.
כן, ברור. פעם הרב הזכיר את נושא תפיסת הצמצום כנקודה אחת בכנס על מר שושני. קישרת את זה למשפט סתום של הכוזרי, האם מניטו גם תפס את עניין הצמצום באופן זהה, והם התייחס לכוזרי בשיעורה, ולעניין מסך בין שני חלקי הגוף. וואו. טוב, קודם כל, לגבי נקודה אחת בכנס על משהו שאני, אני לא זוכר מה אני אמרתי, אבל ייתכן שהכוונה, אולי התכוונתי, אני לא זוכר מה דיברתי אז על שושני, אבל אולי הכוונה לזה ש... ההוכחה למציאות האלוהות, לזה שיש אלוהים, לפי שושני, זה שצריכה להיות נקודה אחת של מוחלט, שעל פי אנחנו מודדים כל יחסי. אולי אתה יוצא המשמעות של הנקודה. אבל יש משפט סתום של הכוזרי, אולי אתה מתכוון מה שהוא אומר על ספר יצירה, שהוא אומר שצריך... שיש סוד בזה שהאיברים הקרבים על גבי המזבח הם דווקא אלה שמתחת לשרעפת ולא הלב והריאה והמוח. האם הניתוח התייחס בכוזרי לעניין מסך בין שני חלקי הגוף? לא זוכר דבר כזה. הניתוח מתייחס הרבה לחברה החרדית, ועדיין לא הצלחתי לזקק מה ההשקפה הברורה שלו על החברה הזאת, איך הוא רואה אותה. הוא רואה אותה כמי שניתק את התורה מי נותן התורה.
עצור, עצור. מה זה אומר הרב? תרחיב, פרט נמק והסבר.
פשוט מאוד. אתה יכול לקחת את התורה בתור נשמת האומה, בתור גילוי רצון השם. ורצון השם מחובר לזהות של עם ישראל. אתה יכול לקחת את התורה בתור אידיאולוגיה, דוגמטיקה, שאני צריך להתאים את עצמי אליה. וזאת הסיבה שהחרדים, בעצם מעלים על נס את התורה במנותק מעם ישראל. כן? כלומר, היהודי מוגדר על פי נאמנותו לתורה, ולא התורה בתור התוכן המחיה את עם ישראל.
אבל רגע, למה חרדי עושה מצווה? נגיד שומר שבת, הוא מוצא איזה...
כן, כן, ברור. אבל הוא לא רואה את המגמה ההיסטורית הכללית, בתור, התורה בתור מה שמחיה את ההיסטוריה של עם ישראל. אלא עם ישראל זה קבוצת נאמני ההלכה. עכשיו, יש בזה סכנה, כי אז מה שהופך להיות חשוב, זה התורה יותר מהקדוש ברוך הוא. זה הרב צבי יהודה דיבר על זה הרבה, שיש הבדל בין תורה של שתיק לך פה, בק לך שם, כלומר, זה הפסוק בישעיהו, שהבאתי יראתם אותי, זה צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה ירשם, זה ירשם. וחסרה התפיסה הכללית. ואפשר לומר שזה בא לידי ביטוי למשל בהפרש שיש בין ספר משנה תורה להרמב״ם, לבין הספר שולחן ערוך. ממה משנה תורה מתחיל? משנה תורה מתחיל מזה שיש אלוהים. מעניין, לא? והוא מסיים במה? במדינת ישראל והחברה המשיחית. ומה יש באמצע? איך עוברים מזה לזה? עכשיו, שולחן ערוך מתחיל משהו אחר לגמרי. יתגבר כארי. כלומר, זה מרוכז אצלי. לעבודת בורו, אגב, בדרך אגב, זה גם יודע שיש אלוהים. אבל המרכז הוא התורה, המצווה. עכשיו, זה, אפשר לראות את זה בטקסט של מניטו, ראשית התרומה, עכשיו, בהקדמה לראשית התרומה, שבעצם הוא מדבר על תורה של חיבור החוכמה אל הכתר, או חוכמה בלי הכתר. ואני חושב שלזה הוא מתכוון כשהוא מדבר, על החברה החרדית, שהיא בעצם הניתוק של החוכמה מן הכתר. זה מין נטייה פילוסופית בעצם, בסופו של דבר.
רגע, נטייה פילוסופית, מה זאת אומרת? זה מושפעים...
כלומר, לראות את התורה כפילוסופיה.
הבנתי. אגב, זה הכתב יד. בעצם אתה אומר שמנותקים מהמגמה הכוללת, שהעיקר בזה מנותקים מההיסטוריה, שזה בעיקר הבעיה.
נכון. וגם עם אלה, התוצאה היא הפילוג באומה שיוצא מזה. טוב, הוא מדבר על קרום, כן, בדיוק. טוב, בהקשר לדברי הרב, אם אני רוצה לנהל שיח אמיתי ובריא עם חרדי, או מי שמחזיק בהשקפה הזאת, במה עליי להתחיל? במה שאתה רוצה? כשאתה משוחח עם מישהו, אתה צריך קודם כל להבין את עולמו. כן, לא להתחיל לתקוף, אלא קודם כל להבין מה הוא אומר. ואולי יש משהו לקבל בתוך מה שהוא אומר, ואז ברגע שאתה מוכן להקשיב למה שהוא אומר, גם תכן שהוא מוכן להקשיב למה שאתה אומר. לאחרונה הוזמנתי למפגש עם 50 חרדים שביקשו לשמוע ממני, והם ידעו בדיוק מי אני ומה אני חושב, אבל הם לא פחדו ממני, הם רצו לדעת איך משתלבים בעולם המודרני, שאלה שמטרידה אותם. יש הרבה היום חרדים שבאים במגע עם העולם שמחוץ לבית המדרש, והמשמעות של העולם החיצוני מאוד מטרידה אותם. הם היו מוכנים להקשיב לי, בגלל שכיבדתי אותם. כן. טוב,
רגע,
אנחנו עוד מעט צריכים לסיים.
ניקח את זה רק לכיוון השני. אתה פוגש עכשיו מצד שני חילוני, ככה שלא מסכים עם דעתך, זה אותו רעיון?
כן, ברור.
מה עובר לך בראש, כאילו?
אני שואל, אני שמתי לב דבר מאוד מעניין. היום, יש נפילה מוצדקת כנראה של הדתות בעולם, ויש צימאון למשמעות. ולכן השיח שלי עם החילונית יש שאלה של משמעות. מניטו דיבר על זה שבעולמו של המאמין יש משמעות לכופר. כי הכופר מבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה, וזאת היא עובדה אמיתית. אבל עבור הכופר, המאמין הוא אדם מסוכן. שצריך להיפטר ממנו. כן, בניגוד למה שרגילים לחשוב, זה בדיוק אפור. כלומר, הליברליזם איננו טולרנטי בכלל ביחס לאמונה. אז זה צריך גם את זה לברר. בדרך כלל כשאתה משוחח עם מישהו, אתה צריך לתת לו להעלות את על פני השטח את שיטתו האמיתית, ואז על ידי שאתה בוחן את הניצוצות, אתה גם יודע איפה הוא נופל. כן, מי שמעוניין יכול לראות את השיחות שלי עם פרופסור שטרנגר, זכרונו לברכה, בתוכנית הנקראת הרב והפילוסוף. תמיד אני שמתי לב, הרי התוכנית הפכה להיות פופולרית ואנשים הקשיבו לה, והאמת היא שכנראה בגלל שהם הרגישו שכל פעם אני מנצח. שאלה היא, מה הסיבה? פשוט מאוד. אני יכולתי להכיל אותו, הוא לא יכול היה להכיל אותי. ברגע שיכולתי להכיל אותו, אז הוא נפל. זה הכל. זה כל העניין. למשל, אני זוכר פעם אחד הדיונים שהיו לנו, היה האם יש אלוהים או לא. אז המנחה פונה לפרופסור שטרנגר, אומר, יש אלוהים או לא? אז פרופסור שטרנגר אומר, לא, אין. הרב שרקי, מה אתה אומר? אני אומר, אין. אז המנחה אמר, טוב, אז איך מתקדמים הלאה? כן, ברור, כלומר, צריך לדעת לנטרל את המוקשים. זה לגבי לימוד הגם. האם, אורן לוזן פה, האם יש, רגע, לפני כן יש שאלה קודמת. האם ניתוק בין החוכמה לכתר זה המושג של תורה לא מן השמיים, או שהכוונה אחרת אצל מניתו? לא, זה קרוב לתורה לא מן השמיים. לגבי לימוד הגמרא, האם יש הדרכה איך ללמוד גמרא באופן אחר אצל מי אפשר ללמוד את זה? נראה לי שאם אתה רוצה למצוא מישהו שלומד גמרא כמו שמניתו למד, אני חושב שאליקים שמשוביץ, גם הבן שלו, הם לומדים בצורה שבה מניתו היה לומד גמרא. אולי צריך באמת לכתוב ספרים על זה, אולי באיזשהו שלב אני אקדיש לזה זמן. אני פעם אחת נתתי שיעור באושענא רבה על שמונה הדפים הראשונים של מסכת סוכה, איך ללמוד את הדפים האלה. אז אולי זה קצת דוגמה לאיך אפשר ללמוד את זה. זה אולי נמצא ברשת, אני לא יודע. עכשיו לגבי השאלה אצל מי ללמוד, אני חזרתי בדיוק על המילים שאמרתי לפני איזה חצי שעה, אבל ככה זה. כן, מה עוד? טוב, רבותיי.
פיניש אחרון, מה לפי דעתך היום חסר בעולם של לומדי התורה או בחברה הישראלית, דברים ששמת לב אליהם בחודשים?
אם אין חוכמה, אין יראה, אם אין יראה, אין חוכמה. כלומר, בעלי היראה תוקפים את בעלי החוכמה, אומרים, הנה, אנחנו רואים שאצלכם מרוב חוכמה אין יראה. ובעלי החוכמה תוקפים את בעלי היראה, אומרים, ברוב יראה אין לכם חוכמה, לא צריך יראה. וזה חבל, כי אז אלה ואלה אינם יודעים מה השם אומר. יש ברב קוק באורות התשובה, הוא מדבר על ארבעה שלבים של התקרבות הדור שיתרחק. והשלב השני, אומר הרב קוק, זה חיבת הדת. השלב השלישי, הכרת הדת. השלב הרביעי, קיום הדת. אז יש הרבה אנשים היום שעוסקים בחלק השני, השלישי והרביעי, שזה חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת. ולא עוסקים בחלק הראשון, שזה כבוד הדת. מה זאת אומרת כבוד הדת? הבירור שהתורה היא רלוונטית לעולם הזה. היום אדם שרוצה לשמור תורה, לקיים תורה ומצוות, לשמור על עולמו הרוחני, מחפש דרכים איך להתבצר. כי הוא לא מאמין בעצמו שהתורה שחביבה לו, היא תורה שיש לה אג'נדה איך מתקנים את העולם, כי הוא לומד תורה קטנה, מצומצמת. זאת הסיבה שאני הקמתי את בית ספר הגבוה לחוכמת האמונה. כן? וזה אולי מה שחסר היום בעולם. ובעזרת השם יתברך, זה ילך ויגדל, ואנחנו נשנה את הכיוון.
אמן. יש לכם עוד שאלות, חברים, שתרצו לשאול את הרב?
לא, אין להם. אין להם, כי הם יודעים שהרב יש לו דברים לעשות, אבל היה ממש נעים להיפגש עמכם, ותודה רבה לאיתי על היוזמה הברוכה, וכל טוב. שלום, שלום.
ביי ביי, הרב.
תודה רבה.
תודה רבה, הרב. תודה רבה,
הרב.
יום טוב, שבוע טוב.